נראה אותו. והנה, מודעת זאת, מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שתכלית בריאת עולם הזה, הוא שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. והוא יסביר את הדבר הזה. כלומר, כל עניינה של הבריאה, כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם הזה, הפירוש. הנה, לא שייך לפניו יתברך בחינת מעלה ומטה, כי הוא יתברך ממלא כל העלמין ושווה. אבל ביור העניין, כלומר, מה שייך להגיד שהוא יהיה לו דירה בתחתונים, הוא בעצם נמצא תמיד בכל מקום. יש לו גם דירה בתחתונים. הוא גר כאן וגר כאן, בכל מקום, מלוא כל הארץ כבודו. אז הוא ממלא כל עלמין ושווה. אלא ביור העניין, כי קודם שנברא העולם, היה הוא לבדו יתברך יחיד ומיוחד, הוא ממלא כל המקום הזה שברא בו העולם, וגם אתה כן הוא לפניו יתברך. כלומר, גם עכשיו הקדוש ברוך הוא ממלא ונמצא במקום הזה שהעולם הזה נמצא, מלא את כל העולם. רק שהשינוי הוא אל המקבלים. היותו ואורו יתברך, שמקבלים על ידי לבושים רבים המכסים ומסתירים אורו יתברך, כי דכתיב כי לא נראני אדם וחי. כתיב ירשו רבותינו זיכרונם לברכה, שאפילו המלאכים הנקראים חיות, אין רואים וכו'. וזהו עניין השתלשלות העולמות וירדתם ממדרגה למדרגה, על ידי ריבוי הלבושים המסתירים האור והחיות שממנו יתברך, עד שנברא העולם הזה הגשמי, ואנחנו אומרים ממש, והוא התחתון במדרגה שאין תחתון למטה ממנו, בעניין הסתר אורו יתברך וחושך כפול ומכופל, עד שהוא מלא קליפות וסדרחה שאין נגד השם ממש, לומר אני ואפסי עוד. כלומר, ריבונו שלנו אמנם נמצא בכל מקום. אין מקום שהוא לא נמצא, אבל המציאות שלו בעולם הזה היא מציאות מוסתרת. כלומר, יש כיסויים ומדרגות בכיסויים, בבריאה. העולמות העליונים, המלאכיים, חיות הקודש, למעלה למעלה, שם ההסתרה היא לא כל כך מלאה. ושם ניכר אורו יותר. אבל גם יש הסתרה. כי כל בריאה, באיזה מדרגה שהיא הכי רוחנית והכי זקה שיכול להיות שתהיה, כל בריאה היא כבר מכסה שמסתיר את ההופעה האלוקית. העולם הזה הוא העולם הכי נמוך, שההסתרות הן מרובות כל כך, שלא רואים את ריבונו שלנו. ושיכול להיות מצב כזה, שיש מציאות כאן בבריאה, בנבראים, שכאילו אומר, אני ואפסי עוד. כלומר, ריבונו שלנו כל כך מוסתר, שאפשר לחשוב שכאילו אין. והנה תכלית השתלשלות העולמות וירידתם, ממדרגה למדרגה, אינו בשביל עולמות עליונים. הועיל ולהם ירידה מאור פניו יתברך. כלומר, אין התפקיד של השתלשלות העולמות לעולמות, בשביל העולמות העליונים. מה לעולמות העליונים יש הסתר אור, ומה בשביל צריך להסתיר את האור? יותר טוב של בונו של עולם נמצא ומאיר באור מלא. כל עולם שנברא עוד הסתר. למה צריכים את ההסתר הזה? אין לזה תכלית לעצם ההסתרה. יש תכלית להסתרה כזאת שאחר כך מתוכה לתוך החושך מאירים את האור. אבל זה רק העולם הזה ממלא את התפקיד הזה, רק האדם בעולם הזה שהוא בעל בחירה חופשית. אבל שאר העולמות העליונים אין להם את התפקיד הבחירתי. ממילא יוצא שכל ירידה של עולם אין לזה שום תכלית. כל המגמה של ירידה היא בעצם לצורך העולם הזה. השתלשלות, 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 עד למציאות העולם הזה, שפה ההסתרה היא כביכול מלאה, וחושך, כמו שהוא מגדיר, חושך כפול ומכופל, והתכלית הוא העולם הזה התחתון, שכך עלם ברצונו יתברך להיות נחת רוח לפניו יתברך, כדתקפיה סתרא אחרא ויתפך חשוכה לנאורה. כלומר, זאת המגמה של בריאת העולם, לכפוף את הסתרא אחרא, את הצד האחר, ולהפוך חושך לאור, שיאיר אור השם אינסוף ברוך הוא במקום החושך והסתרא אחרא של העולם הזה כולו. ביתר שבעת ויתר עוז ויתרון אור מן החושך, מהארתו בעולמות עליונים, שמיר שם על ידי לבושים והסתר פנים, המסתירים מעלימים אור אינסוף ברוך הוא שלא התבטלו במציאות. זאת אומרת, יש יתרון של אור מן החושך, כלומר, אם מאירים בתוך החושך, מאירים אור, זה אור בולט, זה אור מיוחד, אור חזק. יותר יש לו יתרון מאשר העולמות העליונים, שיש שם מחשכה ויש שם אור, אבל כל המהלך הוא הולך וחושך, הולך וחושך. בעוד שבעולם הזה, ההפך, לוקחים את החושך, הופכים אותו לאור, מוציאים את האור מתוך החושך, ועל ידי זה מעלים את העולם הזה, מקדשים את המציאות. זאת אומרת שכל עניין בריאת העולמות, בכל מדרגותיהם, זה בעצם להשתלשל ולהשתלשל עד העולם הזה. והעולם הזה זה המגמה של הבריאה. ומה המגמה? כאן להפוך חושך לאור. לכפוף את הסתרא אחרא. ואיך? ולזה נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את התורה, שנקראת עוז וכוח, כי מה אמר רבותינו זיכרונם לברכה, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבוא, שלא יבטלו במציאות ממש באור השם, הנגלה לעתיד בלי שום לבוש, כי דכתיב לא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לישראל תורה, שנקראת עוז וכוח, וכאן הוא מכניס כאן עוד איזה מאמר חזל, בעצם הוא רוצה לומר שעניינו איך מקדשים את העולם הזה על ידי התורה, שנקראת עוז וכוח. ועוד כאן רומז למאמר נוסף, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבוא, שלא ייבטלו במציאות ממש. הקדוש ברוך הוא נותן מלא ידו, מלא כף, כתוב במילי מסנרין זה, וכאשר כל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא ברא אותה באצבע. איך יכולים לקבל שכר מלא הכף? איך אדם יכול לקבל שכר כל כך עצום? יותר מכל המציאות כולה, אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל את הטוב האלוקי הזה, כל כך עצום, יותר ממה שהם יכולים לקבל. אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, שנותן כוח בצדיקים להתמודד עם רוב טובה. ולא כל כך פשוט לקבל גם רוב טובה. מה רוב הטובה? ההתגלות של אור השם בכל גודל, כביכול, לא יכנף עוד, לא יהיה עוד כנפיים שמכסים את האור, והיו עדניך רואות את מוריך, ואז, כי כתיב כי עין בעין נראו בשוב השם, הוא כתיב לא יהיה עוד השמש לאור יומם, כי השם יהיה לאור, לך לאור עולם. אז אם כן, שיא של אור, זה המגמה של אור השם שיופיע על ידי התורה שישראל יקיימו. ונודע שימות המשיח, ובפרט כשיחיו המתים, הם תכלית ושלימות בריאת העולם הזה, שלכך נברא מתחילתו. כבר היה לעולמים, מעין זה בשעת מתן תורה, כדכתיב אתה הורית על הדעת, כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, הורית ממש, אתה הורית לדעת. אתם יודעים מי זה אתה? אל מי אנחנו אומרים אתה?
ישראל.
אתה הורית מה?
ישראל.
ישראל, כן. כשהם לא מכירים את ההמשכיות של התורה שם, אז חושבים אתה כלפי שמיה, אתה הורית לדעת. שריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר לישראל, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים. אתה כבר הראו לך כי השם הוא אלוקים. אז אתה, עם ישראל, ראית בריאה חושית, כדכתיב, וכל העם רואים את הקולות, רואים את הנשמע. ופרשו רבותינו זיכרונם לברכה, שמסתכלים למזרח ושומעים את הדיבור יוצא אנוכי. וכן לארבע רוחות, ולמעלה ולמטה, כדי פירוש בתיקונים, דלת אתר דלומליל מיני אמהון. אין מקום שלא נשמע מתוכו כל השם. כל השם נתנה מכל המציאות כולה. כלומר, כל המציאות כולה העירה באור השם. אור השם הופיע, מילא את הכל. והיינו מפני גילוי רצונו יתברך בעשרת הדברות, שאין כללות התורה, שפנימיות רצונו יתברך וחוכמתו. כלומר, פנימיות רצונו זה האור, האור המאיר את כל המציאות, נותן תוכן וקיום לכל המציאות, ואין שם הסתר פנים כלל, כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים. ולכן, כלומר, המצב שהיו ישראל במתן תורה, לכן היו בבטלים במציאות ממש. כמאמר הזל, שעל כל דיבור ודיבור פחה נשמתם. אלא שחזירה הקדוש ברוך הוא להם בטל של שעתיד לחיות בו את המתים. הוא טל תורה שנקרא עוז. כמאמר הזל, כל העוסק בתורה, טל תורה מחייהו. זאת אומרת, כבר נפגשנו עם התופעה הזאת שעתידה להיות בזמן ימות המשיח. זה קרה במתן תורה. מתן תורה, אור השם העיר על ישראל, כי כביכול כאילו בלי כיסויים, וישראל רואים את רואים נוכחים, נפגשים, שומעים, רואים את דבר השם. והאור הזה כל כך חזק עד שהכל מתבטא כלפיו. והיה צריך לעשות נס, תחיית המתים כזאת, פרחה נשמתם. והקדוש ברוך הוא נתן להם כוח להתמודד עם זה, לסבול את זה, בטל שעתיד לחיות בו את המתים. היה מין תחיית המתים כזאת.
אם זה ככה שהכל יצא מכל מקום ומקום, אז אולי כל הבריאה הייתה צריכה להתבטל למציאות. למה דווקא ישראל
מדרגות, כמובן, מכל הבריאה הדבר השם נשמע. והביטול היה כמובן לביטול למי שמשיג את הדבר שהם ישראל, שהם יכלו להשיג את הדברים הללו. יש מדרגות מה שנאמר כאן, מה שחז"ל אמרו לנו, זה שכל הבריאה כולה היא כאילו דיברה את דבר השם. היא לא מסתירה יותר את דבר השם, אלא באותה שעה מכל המציאות נשמע דבר השם. כלומר, אין דבר שהוא מסתיר את דבר השם, אין דבר שדבר השם לא מופיע מתוכו. ישראל נוכחו כביכול, רצו לימין, רצו למזרח, מערב, למעלה, כל הזמן חיפשו מאיפה הכל נשמע, והתברר שהכל נשמע מכל המקומות. אין מקום מסוים שמשם הכל נשמע, שנמשכו אחרי הכל, רצו למזרח, ראו שזה לא, אולי מערב, צפון, דרום, למעלה, למטה, ונוכחו שהכל נשמע מכל המקומות, מכל המציאות נשמע דבר השם. כלומר, החיות האלוקית, הגדולה האלוקית, כל כך הייתה בהופעה עליונה כל כך גדולה, שהם כאילו נשאבו אל תוך הגדולה האלוקית, פרחה נשמתם, כמו מגנט, שהנשמה נמשכה אל מקורה, אל שורשה, אל ריבונו של עולם. וקדוש ברוך הוא החזירה את על של תחיית המתים. זה מה שקרה אז. זה בעצם היה הדגמה לאיזה מגמה העולם שואף. רק אחר כך, שאחר כך גרם החטא, ונתגשמו הם והעולם עד עת קץ הימין, שאז ידכך לגשמיות הגוף והעולם, ויוכלו לקבל גילוי אור השם שהאיר לישראל על ידי התורה שנקרא עוז. ומיתרון ההארה לישראל יגיע חושך האומות גם כן. כלומר, גם יואר חושך האומות באיזה מידה? כי דכתיב והלכו גויים לאורך. כתיב בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. וכתיב ונגלה כבוד השם, יראו כל בשר כיחדיו וכו'. וכתיב לבוא בנקרת הצורים בספי הסלעים מפני פחד השם והדר גאונו. כמו שכתוב, והופע בהדר גאונו זכה על כל יושבי תבל ארצך. אם כן, מה בעצם למדנו בפרק הזה? מגמת העולם זה העולם הזה. מגמת כל הבריאה זה העולם הזה. כל העולמות כולם השתלשלות, השתלשלות עד להגיע לעולם הזה. בעולם הזה מוסתר אור השם על ידי הכיסויים הרבים שמעולם לעולם, עד שהגענו למציאות, מגיע העולם למציאות כזאת שהוא לגמרי אור השם לא נראה. וכאן עניינו של העולם הזה להאיר את אור השם מתוך החושך. לגלות את שהשם נמצא גם כאן. לעשות לו דירה בתחתונים. ומזה אפשר כמובן להשליך עוד יותר ועוד יותר, שבעצם אפשר להבין מזה את המדרגה הגדולה של גדולים מלא תשובה יותר מצדיקים גמורים. הם נכנסו לחושך עוד יותר גדול. לא רק העולם הזה שהוא חשוך ומסתיר, הם עוד נטמעו ונפלו מטה מטה מטה. ואם הם מתוך האטומה יוצאים וחוזרים אל תשובה וחוזרים אל אור השם, אז הם מאירים את אור השם בשיא המעמקים, בשיא התנדים התחתונים של העולם. כמובן שלא צריך לשאוף לרדת כדי להאיר שם את האור, אבל כל פנים בדיעבד יש בזה איזה צד מיוחד. זאת אומרת שבעצם כל מצב שאדם נמצא, יש בו איזה ייחודיות, לא חשוב, אפילו נפל. דווקא אפשר לנצל את זה להערה מאוד גדולה. אבל לא לפעול חס וחלילה, כי אז מעכבים ממנו. אם אדם אומר אכתה ואשוב, אז מהדברים שאחר כך הקדוש ברוך הוא כאילו מונע עשיית הדשמיה ממנו לחזור בתשובה. למה? כי הוא מנצל, כי הוא בשביל המצווה הוא חוטא. משתמש, כאילו, כדי לשוב, כן, כביכול. אז אתה משתמש במטרות כדי לשוב לחתור, או אתה חושב שאתה יכול לשוב, אז לכן חוטא. לא. מי שאומר חוטא וישוב, לא מסעים לו, מעכבים אותו. הוא אבל יכול בכוח גדול, כן, לנצל. אבל צריך להתאמץ כפל כפליים. זאת אומרת, עניינו של האדם בעולם, התמודדות מול הסתרה אחרה, מול החושך, מול ההסתרה, ולהאיר את אור השם. וכך העולם עובד ועובד ועובד, עד להגיע לימות המשיח, ואז אור השם יואר בשיאו, וזה מגמת העולם. כלומר, העולם נברא בשביל להגיע אל השיא של אור השם בתוך המציאות, שזה יהיה לעתיד לבוא, זה יהיה מימת המשיח. לכן, אורו של משיח כבר היה בטרם נברא העולם, כי זה המגמה של העולם. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח, חזל רומסים לנו. שישה דברים נבראו טרם שנברא העולם, אחד מהם, עלה במחשבה שתכי, עלו במחשבה, זה אורו של משיח. כי זאת המגמה, מגמת העולם, היא הייתה לפני, כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, למה הוא ברא את עולמו? בשביל אורו של משיח שיהיה. כי עניינו של העולם, ירידה לצורך עלייה. והנה, תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי, תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. כי הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה, כי בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור אינסוף ברוך הוא מלמעלה למטה, להתלבש בגשמיות עולם הזה בדבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה, הוא מקבל חיותה ממנה. כלומר, בשעה שאדם עושה מצווה, הוא כבר מאיר את האור. באותו רגע שהוא עושה מצווה, הוא ממשיך גילוי אור אינסוף, להתלבש בתוך גשמיות העולם הזה. קודם הגשמיות הייתה מגושמת, בלי אור, בלי להיות משרתת את כלי להופעת רצון, להופעת גילוי השם, רצון השם. בדבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה, הוא מקבל חיותה ממנה, שהם כל הדברים התיאוריים ומותרים שנעשית בהם המצווה המעשית. כלומר, כל מצווה שאדם עושה, שהוא משתמש באיזה חפץ מעשי, החפץ הזה היה מגושם, ובעצם היה מוסתר ממנו אור השם, כאילו מציאות עומדת בפני עצמה, כאילו, לא חשוב איזה דבר, כגון קלף התפילים. ומזוזה, וספר תורה, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, לא הוכשר למלאכת שמיים, אלא תיאורים ומותרים, בפיך. אז לקח אדם את הקלף הזה, כתב על זה פרשיית התפילים, או ספר תורה, או מזוזה, והקלף הזה, המרושם, החומרי, שהיה לכאורה, כאילו מסתיר את מציאות השם, כאילו עומד, כל דבר שעומד בפני עצמו, ולא רואים בו את אור השם, הוא מסתיר את אור השם. ונספח למגלה את אור השם, על ידי שנכתבו בו תפילין, מזוזות, ספר תורה. אותו דבר אתרוג, וכן אתרוג שאינו עורלה. אז כיוון שהוא אין בו איסור, אז אפשר להעלות אותו. אז לקחים את הפרי הזה, והוא נהפך לגילוי רצון השם. משתמשים בו לגילוי, לעשות מצוות השם לגילוי רצונו, להופעת תורו. ומאות הצדקה שאינם גזל וכיוצא בהם. ועכשיו שמקיים בהם את מצוות השם ורצונו, הרי החיות שבהם עולה, או עולה, ומתבטל, ונכלל באור אינסוף ברוך הוא, שהוא רצונו יתברך, המלובש בהם. כלומר, החיות שבהם, המציאות שלהם, כאילו שמקיימת אותם, זה עכשיו, המציאות הזאת, היא גורמת, אם על ידם מופיע רצון השם. המצווה מתקיימת על ידם. אז יוצא, מה קורה? שהמציאות הזאת כאילו מתעלה, והחיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באור אינסוף שהוא רצון ינברך המלובש בהם. כי הרצון כבר כופי, מלובש, זאת אומרת מתגלה על ידי החפץ הזה, רצון השם. מאחר שאין שם בחינת הסתר פנים כלל, להסתיר אורו ינברך. וכן כוח נפש החיונית הבאמית שבעברי גוף האדם, המקיים המצווה. אנחנו דיברנו על החפצים, אותו דבר בגוף של האדם. האדם מקיים מצווה בגופו, עם הכוח החיים שלו, נפש החיונות שלו, שבעברי הגוף. המקיים מצווה, הוא מתלבש גם כן בעשייה הזו, נעשה, מגלה את רצון השם, את אור השם, ועולה מהקליפה ונכלל בקדושת המצווה, שרצונו יתברך, הוא בטל באור אינסוף ברוך הוא. וגם ממצוות תלמוד תורה, וקריאת שמע ותפילה, וכיוצא בהם, אף שאינם בעשייה גשמית, אז איך הוא מרומם את המציאות הגשמית על ידי לימוד רוחני שלכאורה לא מעשי, לא ממשי? הוא אומר גם זה, אף שאינם בעשייה גשמית ממש שתחת ממשל קליפת נוגה, מכל מקום הקיימלן דירור לאו כדיבור דמי, ואינו יוצא ידי חובתו עד שיוציא בשפתיו, וקיימלן דה כמעט שפתיו, אבי מעשה. כלומר, ההלכה אומרת שאם אדם חוסם שור בדישו בדיבור, צועק על השור שלא יאכל, הוא רוצה לאכול, הוא חוסם אותו בדיבור, אז הוא לוקה. ולמה הוא לוקה? כי הוא עובר בלב, לא תחסום שור בדישו. אבל דיבור זה לא מעשה, הכמעט שפתיו כן מעשה. הוא מדבר בדיבור, מזיז את השפתיים, נחשב מעשה.
אבל למה צריך אפשר להגיד שהאור זה אדם חומרי שמערער דברים רוחניים? זה כבר מעלה דברים, מה צריך להגיע?
מעלה את האירור.
מעלה את הבן אדם.
אבל כאילו זה לא, זה מצד רוחני.
מי מערער את זה? הבן אדם חומרי
מערער. מי מערער את זה?
הנשמה?
האוזן, האף, מי?
המוח, הגשמי של הבן אדם.
המוח?
הרוחני, זה לא הנשמה חושבת. האדם הוא חומרי. האדם הוא חומרי, חושב עכשיו מחשבה של קודש.
זה, אבל אתה מבין שזה לא אותו דבר כמו גם הצד הפיזי, שהוא חומרי מאוד. כי מה שאתה מדבר על האירוע, על המחשבה, המחשבה היא לא מסתירה את אור השם. כי היא לא נמצאת. מה שמסתיר את אור השם זה כל המציאות המגושמת של העולם. שיש כאילו מציאות קיימת בפני עצמה. רואים מציאות, לא רואים את ריבונו של עולם. כאילו יש עולם נפרד מהשם. זה רואים רק במציאות הגשמית, כי המציאות הרוחנית היא לא נראית, היא לא מורכבת. אז היא גם לא מסתירה. ואנחנו רוצים להאיר את אור השם בתוך המציאות, בתוך הגשמיות, בתוך החומר. אז גם אפילו בדברי תורה שאדם מדבר, הוא משתמש בשפתיים, והפה ולשון ושיניים, כן? כי אי אפשר לנפש האלוקית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים, כי אם על ידי נפש החיונית הבעמית. המלובשת, כלומר על ידי הכוח החיות שלו, אולי זה מה שאתה מתכוון גם, כוח החיות של הנפש החיונית והבעמית, המלובשת בעברי הגוף ממש, וכל מה שמדבר בכוח גדול יותר, הוא מכניס ומלביש יותר כוחות מנפש החיונית בדיבורים אלו. וזה שכתוב כל עצמותיי תאמרנה, כלומר, האדם מדבר בכל הכוחות, אז עוד יותר גילוי כבוד השם. מה בעצם מפריע? כי זה לא פוגם? כי זה משהו מופשט?
כן.
טוב, אז יש בזה שני צדדים. אנחנו כאן מדגישים את הצד הזה של להאיר את החלק הנמוך. במקום אחר הוא הסביר לנו את המעלה של לימוד התורה דווקא מהצד שהוא רוחני ולא גשמי. וממילא גם של הקלקולים בצדדים הרוחניים הם יותר חמורים. כאן אנחנו מדברים מצד אחר. יש לכל דבר את הצד שלו. יש איזה משהו מיוחד בזה שאדם לוקח עצמים חומריים, גשמיים, והוא בעצמו כזה, ואלה שהם קיימים כאילו ועומדים בפני עצמם, הם נהיים כלים להופעת אור השם. אז כשאדם מדבר, השפתיים, השיניים, וכוח חיוני, הבמי שלו, שמניע את השפתיים, זה, כל זה, הוא נהיה לבוש להופעת רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, אם הרוחה בכל רמה חברים משתמרת, ואם לא אינה משתמרת. כלומר, אדם צריך ללמוד בכל רם. להוציא בשפתיו. ברוריה ראתה תלמיד שלומד בלחישה, בת שבי. אמרה לו, ארוחה בכל ושמורה. אם ארוחה בשפתיים, אז זה נשמר. אם אתה לומד בלחישה, לא זוכרים את מה שלומדים. והוא מסביר למה. כי השכיחה היא מקליפת הגוף ונפש החיונית הבעמית. משם באה שכיחה. אם אתה לוקח את הנפש הבעמית ואיתם אתה לומד תורה, אתה מנצח את הכוח השכיחה. שאין מקליפת נוגה, נכללת לפעמים בקדושה. והיינו כשמתיש כוחן, הוא מכניס כל כוחן בקדושת התורה או התפילה, אז הוא זוכר. אז אם כן, גם בלימוד התורה, גם בתפילה, גם בדיבור, יש צד של מעשי שמקדש את תופעת המציאות הממשית של האדם שהיא נהפכת למגלה את כבוד השם ואת אור השם בעולם.
למה מצווה לכתוב את שם השם בכל מקום?
מה?
למה מצווה לכתוב את שם השם בכל מקום? בכל מקום, הכתיבת שם השם זה גילוי שם השם בניח מניח. ניח זה סתם פשוט כשהוא ריק.
זה יכול
מסתיר את מצוות השם. כשאני כותב עליו דברי תורה, אז
יכול מגלה את זה. נכון. סתם לכתוב את שם השם? מה?
אני מגלה את תופעת השם בתוך הדף הזה.
לכתוב דברי תורה, כמובן שזה דבר שוודאי גילוי כבוד השם, השתמשות בניירות הזה, מרומם אותם. אבל עוד, אלה היו דוגמאות. ואנחנו נראה עכשיו עוד נקודה אחת חשובה, מרכזית מאוד. וזאת ועוד אחרת. שכוח נפש החיונית המתלבשת באותיות הדיבור בתלמוד תורה, או בתפילה, וכיוצא בהם, או מצוות מעשיות, הרי כל גידולו וחיותו מהדם שהוא מקליפת נוגה ממש. כלומר, מאיפה לאדם יש כוח לפעול, לדבר, לעשות, זה מהדם. שזה ממש משהו מגושם. שאין כל אוכלים ומשקים שאכל ושתה, ונעשו דם. שהיו תחת ממשלתה וינקו חיותה ממנה. ועתה היא מתהפכת מרע לטוב ונכללת בקדושה על ידי כוח נפש החיונית הגדל ממנה, שנתלבש באותיות אלו או בעשייה הזו, אשר הן הן פנימיות רצונו יתברך, בלי שום הסתר פנים. בלי שום הסתר פנים. כלומר, כשאדם עושה מצווה, מופיע הרצון הפנימי האלוקי. מה זה רצון פנימי כבר הזכרנו? יש רצון, כל הבריאה הזה נעשה ברצונו של הקדוש ברוך הוא. מה זה רצון הפנימי? התכלית של הבריאה. לשם הנברא הבריאה, כדי שאור השם יופיע בו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא רוצה בבריאה כדי שיתגלה ברצונו. כלומר, קיום מצוותיו. קיום המצוות זה גילוי הרצון הפנימי שלו. אז ברגע שאדם עושה מצווה, אין למצווה הזאת משמעות חוץ מגילוי רצון השם. אם למשל אדם אוכל, רואים את רצון השם. אבל אם אדם מניח תפילין, מאיזה משמעות יש לזה? מה, הוא מתקשט? זה רואים שכאן מופיע רצון השם. אם אדם קורא קריאת שמע, אם אדם מתפלל, אין למה לדבר. כל מצווה שאדם עושה, אדם מחזיק אתרוג לולב, רואים את רצון השם. אלה לא הסתר, אין שום הסתר כאן. כי אין לזה משמעות חוץ מרצון השם. אם הוא יעשה מצווה שיכול להיות שזה לא מצווה, יכול להיות שזה כן מצווה, כמו אז יכול להיות שרצון השם לא ממש מתגלה. אבל אם למשל הוא אוכל תרומה, כהן, לא יודעים, אז זה חוסר ידיעה. אבל לעשיית מצווה, באכילה, כשאדם עושה מצווה, רצון השם הוא גלוי. עצם המציאות, היא לא מגלה את רצון השם. כל פעולה של רשות, היא לא מגלה את רצון השם. את רצון הפנימי. כל אדם שנמצא בעולם, זה גילוי כבוד השם בעולם. אבל זה גילוי מוסתר. כי צריך מישהו להגיד שזה גילוי. אם לא יגידו, לא ידעו. אז זה לא גילוי, כן? אנחנו יודעים שכל מה שיש, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לברא כבודו, השמיים מספרים כבוד כל, אבל בלי שאנחנו נגיד את זה, אז הם לא מספרים. אנחנו אומרים שהם מספרים, כי אנחנו רואים שהם מגלים את הסיפור שלהם. יוצא שכל מצווה זה גילוי פנימיות, רצון השם, בלי שום הסתר וחיות. וחיותם נכלל גם כן, לשום הסתר, וחיותן נכלל גם כן באור אינסוף ברוך הוא, שהוא רצונו יתברך, ובחיותן נכלל ועולה גם כן כוח הנפש החיונית, ועל ידי זה התעלה גם כללות קליפת נוגה, שהיא כללות החיות של עולם הזה הגשמי והחומרי. כאשר כל הנשמה ונפש האלוקית שבכל ישראל וכולי, אני נעצור פה, ואני רוצה קצת לנגוע כאן בנקודה הזאת המעניינת. יוצא, ומה הוא רוצה לומר? שכשאדם עושה מצווה, הוא מעלה עכשיו את כל הגורמים של המצווה. הוא אכל, בכוח האכילה הזאת, אז קיבל כוח חיים, ויש לו דם, ובכוח האדם הזה יש לו כוח לפעול, ועכשיו הוא עושה בזה מצווה, נמצא שכל זה עזר. אם אנחנו נתבונן, אולי כבר פעם הזכרנו הדוגמה הזאת, אם אנחנו נתבונן, כמה שותפים יש לאדם בעשיית מצווה? כמעט את כל העולם אפשר לומר. אם אדם, כי למה? כי בשביל איזה מצווה נגיד? תפילין. כן. אדם עושה מצוות תפילין, אז הוא צריך אור בשביל התפילין. האור זה בהמה, כן? לקחת אור מבהמה. הבהמה הזאת, כדי שהיא גדלה, היא אכלה, כן? כדי להכיל אותה, השתמשו בכל מיני כלים אולי. ואחר כך, איך האור הגיע אליו? עם מסעית. זה לא, הוא לא שחט ועשה פה ועניח תפילין, כן? מישהו, חתכו את האור עם סכין. הסכין יפני. היפנים נהיו שותפים ביצירה הזאת. איך עושים סכין? צריך בית חרושת. זה סכין לא, לוקחים חתיכת ברזל מאדמה. זה מפעל שלם, מפעל שעושה סכינים. כל המפעל הזה זה המון חלקים של המכונה. ובשביל לעשות סכין, בשביל לחתוך את האור, בשביל לעשות אחר כך את התפילין, אז יש הרבה הרבה שותפים לזה. מי שסחב, אמירון שסחב את הסכין הזה לכאן, אל מי שעשה את התפילין. בעצם, אם אנחנו נסתכל, אני מדבר על רק עם סכין, ויש גם דיו, ויש גם כל האמצעים, זה שם את זה על שולחן, את ה... כשעבדו, צריך לשמש בשולחן, יוצא שכל כך הרבה דברים משמשים כדי שאדם יעשה מצווה. וכל הדברים האלה, הם נעשים עזרים ואמצעים וכלים לעשיית מצווה. יוצא שבאמת זה לא מוגזם אם אנחנו נגיד שכשאדם עושה מצווה, הוא מרומם את כל העולם. כי אם אני לא עשיתי את כל החשבונות, אני יכול להרחיב, להתחרב הלאה, אנחנו נגיע שבעצם כדי לעשות תפילין, היו שותפים בזה כל העולם כולו כמעט. זה הסכין מכאן וחתיכת עץ מכאן, ועל הסכין יש גם קט והאור, והביאו אוכל, וגם היום גם מזינים את בעלי חיים עם כל מיני תרופות וכל מיני דברים, וזה מביאים את זה מכל מיני ארצות, וכל תרופה זה, בלי התרופה הזאת יכול להיות שהיא לא הייתה מתפתחת הבהמה, בלי האוכלים האלה, ובשביל זה גם יש מפעלים במקומות שונים בעולם, כדי להכין את התרופות האלה, ואחר כך שאדם, אז יוצא שאנחנו דיברנו על האור, אבל המצווה לא מתקיימת על ידי האור בלבד, יש אדם שעשה את המצווה, אדם שהכין את האור, ואחר כך הסופר שכתב את זה, ואחר כך היה צריך להכניס את זה, ויש שם גם הגידים, ואחר כך אדם שמקיים את המצווה, שהוא אכל, ובכוח אכילתו יש לו כוח, והוא אכל עגבניה. עגבניה באה עם אוטובוס, עם מסעית, שוב פעם, ולפפונים, הוא אכל אולי גם בשר. אז כמה שותפים יש בארוחת בוקר שאדם אוכל. אם אדם מתבונן, אפשר לתאר כמה. ואם הוא אוכל לשם שמיים, אז הוא מעלה את כל מה שכל השותפים שלו, הוא מעלה אותם באיזה מידה, כן. אני לא אומר שהוא מעלה אותם לגמרי, כי הם עשו הרבה דברים נוספים. הוא מעלה באיזה מידה, במידה מסוימת, הוא מעלה את כל השותפים, והרבה הרבה שותפים צריכים, אפשר לכתוב כמה ספרים על מאיפה באה ארוחת בוקר של האדם. אבל ארוחה אחת לא מספיקה. כדי שאדם ירגיש טוב, הוא צריך לאכול כל יום כמה... לא פעם אחת בחייו. בקיצור, העולם כולו מחובר. וכשאדם עושה מעשה מצווה, בכוח החיוניות שלו, בכוח שהוא קיבל את זה מהאוכל שאכל, שקיבל את זה מכל שטיפלו באוכל וכו' וכו', כל זה מתעלה בעשייתו את המצווה. אם כל ישראל יקיימו את כל המצוות כולם, ירוממו את כל העולם כולם, כולו, וזה יהיה ימות המשיח. זהו.